הדף שלנו הוא דף קופה עם דלת, נתחיל מהנקודתיים בקופה עם ג' עמוד ב'. אנחנו אמרנו במשנה, אם אמר על מנת שאפרה ממי שארצה, זה בראש העמוד, אז תנא קמא אומר יפרה מן הערב, הוא יכול להגש לערב ראשון, רשב"ג אומר, לא, קודם שיבדוק אם יש נכסים ללווה, גם אם הוא התנה את זה מראש, עדיין עיקר השיבוד הוא על הלווה, שילך לפרוע מהלווה ראשון. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאין נכסים ללווה, אבל יש נכסים ללווה, לא יפרע מן הערב. אז פתאום הוא סותר את שיטת תנא קמא. הרי זה לכאורה היה שיטת רשב"ג. בא רבי יוחנן, אומר לנו, לא, גם לפי תנא קמא אתה קודם פונה ללווה. אומרת הגמרא, רגע, אז על מה חולק רשב"ג? מה מדקטני, סעיף הרשב"ג אומר, אם יש נכסים ללווה לא יפרע מן הערב, מכלל דתנא קמא סבר לא שנה אחי ולא שנה אחי, ברגע שהוא התנה מראש אני אפרע ממי שאני רוצה, זכותו לגשת למי שהוא רוצה, זה פשט בתנא קמא. תנא הגמרא, חסוי מחסר ואחי קטני, צריך להוסיף למשנה. באמת המשנה אומרת ככה, המלווה את חברו על ידי הערב לא יפרע מן הערב, קודם הוא פונה ללווה. ואם אמר בזמן ההלוואה, המלווה אמר על מנת שיפרע ממי שירצה, יפרע מן הערב, אז הוא כן יכול לפנות לערב, אבל במה דברים אמורים, ושאין נכסים ללווה, אבל אם יש נכסים ללווה, לא יפרע מן הערב. קודם שילך לאחרי הנכסים של הלווה. וקדלן, אף על פי שיש נכסים ללווה, בכל זאת הוא לא צריך ללכת אחרי הנכסים של הלווה, אלא יפרע מן הקבלן. כן? ברור? אוקיי. רשב"ג אומר, אם יש נכסים ללווה, אחד זה ואחד זה לא יפרע מהן. גם במקרה של קבלן, או לא הולך אחרי הקבלן, במציאות שיש נכסים ללווה, ניגש ללווה ראשון, הרי הוא לקח את ההלוואה. אמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו, חוץ משלושה מקרים, ערב, המשנה שלנו, וצידון, וראיה, בגיטין ובסנהדרין. וראיה אחרונה, סליחה. אמר רב הונא, הלוואו, הלוואו. עכשיו יהיה לנו ציטוטים לשונות. אם בן אדם הוא בא כערב, הוא אומר, שמה, הלוואו, תנו את ההלוואה.
זה בכל המשנה, את הכוונה?
בכל השעס, הוא אומר, חוץ משלושה מקרים בשעס. המקרה שלנו, המקרה בגיטין והמקרה בסנהדרין. אמר רב הונא, אם הערב מבקש מהמלווה, ככה אומר, כן. אמר רב הונא, אם הערב מבקש מהמלווה, הלווהו ואני ערב. או שהוא ישתמש בלשון, הלווהו ואני פורע. או שהוא ישתמש בלשון, הלווהו ואני חייב. או שהוא אמר, הלווהו ואני נותן. כולן לשון ערבותן. כי מאחר הוא אמר, הלווהו, הוא הגדיר, תן לו הלוואה, וכשהוא אמר אני אטפל בזה, הוא התכוון על הצד שהוא לא יטפל. מה אם הוא ישתמש בלשון תן לו, לשון אתה תן לו כאין מתנה ואני קבלן, תן לו ואני פורע, תן לו ואני חייב, תן לו ואני נותן, כולן לשון קבלנות הן, בגלל שהוא ישתמש בלשון תן לו. אם הוא לא אמר הלוואו אלא תן לו, אז הוא נתן את המשמעות פה, אתה נותן, אני לוקח אחריות מקבילה, אז הוא קבלן. איבאי אלוהו, מה אם הוא צירף את הלשונות? הוא אמר הלוואו, שזה משהו שהוא הולך להיות ערב ולא קבלן, אבל הוא סיים ואמר ואני קבלן. או שהוא אמר לשון של קבלנות, תן לו ואני ערב. מהי? אמר רבי יצחק, לשון ערבות ערבות, לשון קבלנות, קבלנות, מה אתה רוצה? הוא סיים והגדיר, או שאני ערב, או שאני קבלן, לא מעניין אותי מה הוא אמר בהתחלה, הוא הגדיר טוב טוב מה הוא מתכוון להיות. בן אדם משתמש בלשון תן לו, שזה משמע אני הולך להיות קבלן, ואז הוא סיים ואמר ואני ערב. אז למרות שהוא אמר תן לו בהתחלה, הוא השתמש, נכון, זה מה שרבי יצחק הגדיר, יפה. רב חיסדא אמר, הוא חולק על רבי יצחק, הוא אומר, הוא חולק בכלל על רב הונא. הרי אנחנו אמרנו קודם, רב הונא אמר, זה תלוי אם הוא אמר לשון הלוואה, או הוא אמר לשון נתינה. אומר רב חיסדא, כולן לשון קבלנות, לא מעניין אותי אם הוא אמר הלווה, או לא מעניין אותי אם הוא אמר תן לו, כל הלשונות האלה הם קבלנות, באו מהלווה ואני ערב. היחיד שיוצא מן הכלל, זה המקרה הקיצוני שהוא אמר פירוש. כל שאר הלשונות הוא אומר, אתה תלווה אותו, ואני לוקח אחריות. אז הוא לוקח אחריות של קבלן. רב אמר, ממש הפוך מחמיב רב חיסדא. רב ארוחת הנו של רב חיסדא, רב אומר, כולן, גם רב חיסדא היה כהן וגם רב היה כהן, כן? רב אמר, רב היה מצאצאי אלי. אביי ורבא. רבא אמר כולן לשון ערבות הן. בכל המקרים האלה הוא לא קיבל על עצמו קבלנות. גם כשהוא אומר תן לו ואני חייב, בכל הלשונות הוא התכוון אני מול לא. אבל הוא לא התכוון שהוא מקביל אליו שהוא יהיה קבלן. חוץ מבר מתן לו ואני נותן, וכל שכן תן לו ואני קבלן. תן לו ואני נותן, נותן לו ואני קבלן, בלשונות האלה הוא קיבל קבלנות. חוץ מזה, כל השאר הוא סך הכל להתחייב להיות ערב. אמר לי מר בר המימר לרב אשי, הכי אמר אבא, כך אמר המימר אבא שלי, תן לו ואני נותן, אם הבן אדם אומר, אתה תיתן לו, ואני אתן לך, אל תדאג, אז במקרה כזה, אין לה מלווה על הלווה כלום, זה בכלל לא הלוואה. הוא ביקש, תן לו מתנה, אני אשלם על זה. אז הוא בכלל לא יכול לפנות ללווה. ברגע שהוא ישתמש בלשון תן לו ואני אתן, תן לו גלידה, אני אשלם. אז אין לו טענה על האדם שקיבל, זה לשון מתנה. ולא היא, הגמרא לא מקבלת את הציטוט הזה. לא מפטר לווה מיני דמלווה, עד שיסע ויתן ביד. אם הערב באמת רצה לקחת אחריות שהוא משלם, הוא היה צריך לקחת ממנו את הגלידה לתת לו. לקחת את 1,000 זוז ולתת ללווה, ואז הוא בעצם מראה שהוא לוקח אחריות שלמה על ההלוואה, ולא לפנות בכלל לאדם האחר. אבל זה שהוא השתמש בלשון...
גם להגיד?
כן. ככה אני מבין. האדם שלוקח אחריות. אני אומר לנירל, תן לו אני אתן, אל תדאג. זה לא מספיק. אם אני אומר לו, תן לו ואני אתן, ואז לוקח את הכסף ממנו, אז בעצם אני לקחתי את הכסף, ואני אחראי, ואני מעביר את זה אליך, אז אין לו שום תביעה עליך, כל התביעה שלו עליי. אז הגמרא אומרת, רק במקרה הזה, אבל כל מקרה שהוא פחות מזה, לא. לא כמו המימה. זה נכון, פה זה להפוק עם השאר, שאפילו אם הוא אמר, תן לו ואני אתן, עדיין האדם אחראי כלווה. מדובר פה על הלוואה, אתה באת ביקשת ממנו הלוואה, הוא מהסס, אני בא לתמונה ואני אומר, תן לו ואני אתן. אומרת הגמרא, זה עדיין נחשב ערבות. זה לא נחשב שאני אומר, זה מתנה אליי.
רב, איך זה בדיוק? רק אני אומר, אני אומר רק למלווה, רק המלווה והלווה יודעים על זה?
טוב, יש עדים. יש גם עדים. זה יהיה הדף של מחר. איפה העדים חותמים, מתי הם חותמים, איזה ערבות, איזה שיבוד, כל זה, זה הדף של מחר. אולי נספיק אותו גם היום. ההוא דיינה, היה אותו דיין, דאחתי למלווה, לנכסי דלווה, מקמי דליטבי ללווה. היה דיין, שהוא נתן למלווה מהקרקעות של הלווה, הוא הוריד אותו. אחתי זה הוריד אותו, הוא נתן למלווה קרקעות לפני שהוא בכלל טבע את הלווה. אולי ללווה היה כסף, באיזה זכות נתן לו קרקע? חבר, רק שנייה. סליחה. אוקיי, אומרת הגמרא, אז הדיין הזה הוריד את המלווה לנכסים של הלווה בלי לבדוק אם ללווה יש כסף, ולפני שהוא בעצם טבע אותו. סלקי רב חנין ברי דרב יבא, רב חנין בן רב יבא העיף אותו מהדיינות. זהו, אין כזה דיין, הוריד לו את הפרק. אמר רבא,
הוא הוריד אותו נכסים שלו, שיאבד את נכסי הלווה למלווה לפני ש...
לא, המלווה בא בטענה, אתה חייב לי כסף. אמר לו הדיין, לך כך הנה הקרקע שלו. נתן לו אישור לקחת את הקרקע שלו. אז לפני שהוא בכלל טבע את הלווה, לך תבדוק אם ללווה יש כסף לפני שאתה נותן אדמות. נכון, הקרקע משובדת להלוואה, אבל מי שלך ללך לנכסים המשובדים, לפני שבדקתם, אין לו נכסים בני חורים, תן לו את ה... אולי יש לו כסף לשלם חזרה. אמר רבא, מן חכין למבד כי המילתא, אליו רב חנין בר יבא. מי היה מספיק חכם לדעת לעשות את זה מיד להעיף דיין כזה, לולי שרב חנין ברב יבא פסק ככה. כסבר, נכסי דברינוש אינן מערבין יתי. הנכסים של אדם הם ערבין על ההלוואות שלו. ותנן, הרי משנה מפורשת, המלווה את חברו על ידי ערב, לא ייפרע מן הערב, וקיימלן לא יתבע ערב תחילה. אז מהמשנה שלנו, שאתה לא יכול לגשת לערב לפני שאתה הולך ללווה, אנחנו לומדים שהוא הדין לקרקע, שהוא לא רק משובד, הוא נחשב ערב על ההלוואה, אז אתה לא יכול לגשת לערב לפני הבעל דין, ממילא זה, הוא הורה נגד משנה, ומפנים אותו מהדיינות. ההוא ארבע דייתמי, היה ערב ליתומים, תפרי למלווה מקמי דלודעיני ליתמי. פה סיפור הפוך. רק שנייה, הוא עדיין במקרה הקודם. אתה במקרה הקודם, נכון?
מאיפה למדנו שהוא כל כך חכם?
כי הוא מתייחס לקרקע כערב, לא רק כדבר משובד, אלא הוא משווה את הקרקע לערב. ואז יוצא שהדיין הורה נגד דבר משנה.
איך אפשר להתייחס לנכסים?
יכול לומר, יש דין שיבוד, יש דין ערב. לומר ששיבוד שווה ערב, זה לא כל כך פשוט.
אז מה זה יכול להיות?
כן, אבל מאיפה החידוש הזה?
דין אחר.
איזה דין?
שיבוד. מי אמר ששיבוד שווה ערבות? לא הבנתי. אדם הוא ערב.
שיבוד זה בתנאי שאני לא אשלם.
מה?
בתנאי שאני לא אשלם. אם אני אשלם תיקח.
פשוט לך, אני בכלל לא מבין את הדין, אבל בסדר.
מאיפה החידוש הזה בכלל שהקרקע היא כמו ערובה?
זה, אז הרשב"ם אומר שזה מהפסוק במשלי, אם אין לך לשלם למה ייקח משכבך מתחתיך. טוב, הלאה. אז היה ערב ליתומים שרצה לעשות טוב עם היתומים, שילם מההלוואה שלהם לפני שבכלל בדק מה קורה עם היתומים. אז הוא ארבע דייתמי, ערב של יתומים, דפרי למלווה מקמי דלודינה הוא ליתמי. הוא פרה את החוב של היתומים לפני שבכלל הודיעו ליתומים שטובים את הכסף מהם. עכשיו, פה בעצם מדובר על החוב, אנחנו נראה בהמשך שזה חוב של האבא, זה לא חוב של היתומים. אז אמר רב פאפה, פריאת בעל חוב מצווה. בעצם זה שהם היו צריכים לשלם חזרה לערב, זה כבר פריאת בעל חוב. חייבים לו את הכסף, וזה מצווה. ויד מהיתומים הקטנים האלה, לאו בני מעבד מצווה נינו. אז גם אם יש להם אפוטרופוס, הם עוד לא מחויבים במצווה, הוא יצטרך לחכות עד שהם יהיו גדולים, ואז הוא ישלם חזרה את ההלוואה, את הבעל חוב, את מה שהערב הזה שילם. אומרת הגמרא, ורב הונא ברי דרב יהושע, הוא אמר סיבה אחרת שאני לא מחייב את היתומים את הכסף. הוא אמר, אימר צררי ידפסי, אנחנו חוששים אולי האבא לקח חפצים ונתן למלווה. אמר לה, אני לוקח ממך הלוואה של 20,000 שקל, הנה השעון זהב שקיבלתי לחתונה, ועד שאני אחזיר את זה, אבל יש לך משהו שתוכל לגבות ממנו את הכסף. עכשיו, אם הוא נתן לו נכסים, אז בעצם נוצר מצב שהוא שילם חוב שהוא לא היה אמור לשלם. כאילו, הרב הזה, מי אמר שבעצם הוא שילם חוב שהיו צריכים לשלם? אולי המלווה עדיין מחזיק נכסים שהלווה נתן לו, האבא, לפני שהוא מת.
אבל זה שהוא עד כסף, זה לא אולי המשיכר אותו.
אולי, אבל אתה דן באולי, זה בדיוק הנקודה. מי אמר שהוא עשה להם טובה בכלל? עכשיו, מה ביניו? בין כה וכה, הערב לא יכול לגבות עכשיו מהיתומים. מה יהיה החילוק? בין אם אתה אומר כמו רב פאפה, שהם עוד לא מחויבים במצווה להחזיר את הכסף, בין אם אתה אומר כמו רב הונא ברי דרב יהושע, שהעניין הוא שמי אמר שהוא עשה להם טובה? אומרת הגמרא, איכא ביניו, שחייב... מה?
צרת כסי זה הערב.
לא, האבא.
כן. זה אם הוא רביין, אבל הוא רשום.
כן. איכא ביניו, כן? איכא ביניו, כשחייב מודה, כשיש מציאות שהאבא ישר לפני שהוא נפטר, אמר, חבר'ה, אני עדיין חייב לו את הכסף הזה, תדאגו לשלם, ואז הוא מת. אז אין לי חשש שצרר יד פסה. אם כל החשש, אולי אבא כבר פרה את החוב, אין כזה חשש. הוא עצמו אמר דקה לפני שהוא מת שהוא לא פרה את החוב. אז במקרה כזה, לפי רבון הברד רב יהושע, לכו שלמו אתם היתומים, ולפי רב פאפה, הם עוד לא מחויבים במצווה הזו, הם לא ישלמו. אינמי דשמטו, שהמלווה רדף אחריו, והוא לא הסכים לשלם, עד שבית דין הגיעו למצב שהוא צריכים לשים אותו בשמטה, זה מעין נידוי, ומת בשמטה, והוא נפטר לבני שהוציא אותו מהשמטה הזו, שזה לא מטמיע, כי הרי מה זה שמטה? שם מיטה. בעצם כשבית דין עושים נידוי, הם אומרים שהוא ימות. זה בעצם מה שבית דין אומרים. אז הוא מת, אז ברור שהוא לא שילם, שלא צרר יד בזה. אילו צרר יד בזה, אילו היה נתן לו משהו, הוא לא היה מת בשמטה. שלחו מטעם, אז משם, מארץ ישראל, הם שלחו מסר כזה. שמטו ומת בשמטי, במקרה שבאמת היה ככה, הלכתה קרבונה ברי דרב יהושע, שתגבו מהיתומים מיד, כי זה ברור שהוא לא שילם, ובעצם ככה אנחנו הולכים, אנחנו לא הולכים כמו רב פאפה, שאולי הם לאו בני מצוונים. טוב, נמשיך. אומרת הגמרא, נראה לי, יש לך ארבע שורות מלמעלה, מי טבעי.
לא הבנתי מה יקה ביניים.
נעשה חזרה? זה אחד. אפשר להכין לך כוס קפה? יש לי קפה טוב.
הפאפה אומר ש... היתומים לא יכולים להנקה את המצווה של קריאת ברחוב
סתם
שלם. יהושע אומר, יכול להיות שאבא נתן לו איזשהו חפץ ששווה ערך, ואז בעצם לא חייבים לפרוע את
קריאת ברחוב. רוצה קפה נמס? יש לי
קפה. אבל בעיניי הוא שיודעים איכשהו שהוא לא פרע, שהוא לא נתן לו קריאת, הוא לא התפיס אותו איזשהו, הוא לא נתן לו חפץ ששווה גם.
למה הם הפרעי את זה? מה יגרם מרבונה?
אם אין אדם כבר רואה שהוא הולך למות ועם אשר יתומים קטנים, יש איזשהו היגיון.
רוב הסיכויים שעושה את
זה? יש היגיון, אנחנו חוששים, זה לא רוב הסיכויים, אבל לפני שאתה הולך לתבוע מיתומים כסף, אתה צריך להיות לך ברור לך שהאבא היה חייב את הכסף. הכוונה פה זה שאולי נשביע אותו. סתם ככה מי שגובה מיתומים. כן,
אבל...
כן, אז הגמרא נותנת שני דרכים שיהיה לנו ברור שהוא לא שילם את החוב, או שהוא אמר את זה ישר לפני שהוא מת, או שבית דין נידו אותו כדי לנסות להוציא ממנו את הכסף, הוא מת בנידויו, הוא אף פעם לא פתר את הבעיה. טוב, אז אנחנו עושים במי טבעי. בשורה הרביעית. הגמרא עכשיו תקשה, אם בן אדם היה ערב, והוא בא ליתומים ואומר, תשמעו חבר'ה, אני שילמתי בשביל אבא שלכם כסף, הייתי ערב בשבילו, עכשיו תחזירו לי את הכסף. אז אומרת, הברייתא, ערב... הוא עצמו היה ערב בשביל האבא לפני שהוא מת, והוא שילם את החוב של האבא. ארבע שורות מלמעלה, סוף השורה, ערב שהיה שטר חוב יוצא מתחת ידו, הוא מביא את השטר שהוא שילם עליו. כתוב בשטר זה, אבא שלכם היה חייב לפלוני 1,000 זוז, שילמתי את זה, עכשיו תחזרו לי את הכסף שאבא היה חייב לי, אני שילמתי בשבילו. אומר, תברייתא, אינו גובה... עד שהיתומים היו גדולים, ואז הוא נשבע שאף פעם לא שילמו לו את החוב הזה, ואז הוא יוכל לגבות. ואם כתוב בו, התקבלתי ממך, אם המלווה כתב לערב, אני קיבלתי ממך את הכסף הזה, אז הוא כן גובה מיד, למרות שהיתומים הם קטנים. ביש, למה לרבו
נבר...
אם הוא סך הכל יש לו את השטר חוב, אז הוא היה ערב לאבא והוא שילם בעד האבא, אז אנחנו אומרים בסדר, הוא שילם בעד האבא, יש לו שטר, הערב שילם, הוא לא אומר, אני כבר שילמתי את החוב הזה בעד האבא שלכם, תחזירו לי.
זה אבא, הוא כאילו לקח הלוואה, והוא היה ערב על ההלוואה, עכשיו אבא מת, עכשיו אוקיי, בסדר, נכון?
כן. מה, צריך תמיד להחזיר לערב?
אז מה?
אם הערב משלם בשביל הלוואה, לא צריך להחזיר לערב?
כן. לא, לא, ברור. כן, אז אנחנו אומרים שסתם ככה, אם הוא מגיע עם השטר, אז אנחנו צריכים לעשות בירור בבית דין, נחכה עד שהילדים יהיו גדולים, יבינו מה הולך בנכסים של האבא, ידעו איזה טענות לטעון, ואז אם הכל יתברר, אז הוא ייקח שבועה ויגבה מהם. אבל אם יש לנו מציאות שהמלווה כתב על השטר שהערב עכשיו מביא, חתום שם שהמלווה אומר התקבלתי ממך, אני קיבלתי את הכסף, אז אנחנו אומרים שהערב הוא מוחזק בשטר, ואז זה מעין חוב של האבא, זה לא נחשב דבר שאני אומר חכו עד שהם יהיו גדולים. אם זה היה סתם שטר שבין האבא למלווה, אז יפה מאוד, יש לך הוכחה שאתה שילמת, אבל זה נחשב מיל ועל פה. מיל ועל פה, אתה טוען שאבא שלנו חייב, אין בעיה. אז אנחנו נחכה עד שהם יהיו גדולים, יבררו את הדברים, יש לך עדות טובה, יש לך הוכחה טובה, אבל זה נצטרך לברר. אבל אם כתוב התקבלתי ממך, אז בעצם יש לנו מציאות שזה מעין חוב של האבא לערב עם שטר. השטר הזה, למרות שזה לא שטר בין האבא לערב, אבל כשכתוב על השטר התקבלתי ממך, השטר הזה נהפך להיות הוכחה בין האבא לערב. כל עוד שזה לא היה כתוב, אז זה לא שטר, זה הוכחה. הוכחות נדון כשהם יהיו גדולים. אם כתוב התקבלתי ממך, זה נהפך להיות כמו שטר בין האבא לערב, ואז אנחנו אומרים, במקום הערב יכול לגבות עם השטר הזה את החובות שאבא היה חייב לו, דיינו את מה שהוא שילם כערב. כן, נירן? אז שוב.
בלי שבועה?
מה?
בלי שבועה.
נראה לי.
למה שזה בלי שבועה?
למה שזה יהיה בלי שבועה? אני חושב ששבועה, אני לא זוכר את הדין, לא זוכר. לא רוצה לומר לך בדידמי, לא זוכר. אז שוב, מי טבעי, הרב שהיה שטר חוב יוצא מתחת ידו, אינו גובה. אם כל מה שיש לו זה השטר חוב, כהוכחה שהוא שילם את ההלוואה, הוא לא יכול לגבות. ואם כתוב בו, התקבלתי ממך, אבל אם מה שכתוב בשטר, זה מפורש שהמלווה קיבל מהרב, אז הוא גובה. ויש למה לבון הברד רב יהושע משכחת לה, כשחייב מודה, יכול להיות מציאות שהוא יגבה, כי האדם לפני שהוא מת הוא הודע, אז בגלל זה הרב ששילם היה בסדר גמור. אלא לרפפה קשה, כי הרי רפפה טען, מי ביקש ממך את הרב לשלם? כן? אנחנו חושבים, כן? לא, סליחה, אלא לרפפה שאמר לא מצד זה, אלא מצד שסך כל מצווה להיפטר מהחובות של האבא, מצווה רק חלק כשהם יהיו בר מצווה קשה, תשובה שאני האטם. מה? לא יודע מה ההגדרה של איזה מצווה זו, לא יודע. אומרת הגמרא שאני האטם, שבמקרה שם להכי טרח וכתב להתקבלתי, כי אז אני, על ידי זה שהוא כתב התקבלתי, הוא הפך את זה להיות שטר שהוא מעין שטר חוב כלפי האבא. אז בגלל זה גם רב פאפה יודע במקרה הזה שעל שטרות הם כן צריכים לשלם חזרה. כל העניין פה זה כשאין לי שטר חוב. ההוא ארבה. חבר'ה, יש לכם? ההוא ארבה דובד כוכבים. היה בן אדם שהוא היה ערב לגוי שהלווה ליהודי והיהודי מת. אז הגוי הוא המלווה, היהודי הוא הלווה, ועוד יהודי הוא ערב. עכשיו, הלווה מת. הלך הערב, שילם לגוי המלווה. כן? מקרה של בנק, כן?
כן.
בנק זה לא איש, אבל לדוגמה. אז דפרי לעובד כוכבים, מקמא דלתבינו ליתמי. הוא שילם את החוב לפני שהגוי הזה פנה ליתומים. אמר לרב מרדכי לרב אשי, הכי אמר רבים, היא מהגרוניה משמי דרבה, אפילו למאן דאמר חיישינן לצררי, גם לפי השיטה של רב הונא בריד רב יהושע, שאני חושש אולי הוא נתן לו את השעון כיס שלו, הוא נתן לו איזשהו משהו ששווה כסף מול החוב, אני מלי ישראל, ליהודי... צררי זה רובן חייב 1,000 שקל, אז הוא אומר למלווה, שמע, כך, הנה שעון שווה 1,000 שקל, הנה משהו שווה, הוא נותן לו איזשהו חפץ.
עד שאני אחזיר
לך את האור. או שאני אחזיר, או שמקסימום תגווה מזה.
אוקיי.
אז השאלה היא, האם אנחנו חוששים, כשהיתומים, כשהרב שילם את הכסף, אנחנו טוענים לו, לפי רב הונא בריד רב יהושע, מי אמר שהיית אמור לשלם? אולי כבר היה לו חפץ תמורת החוב שאתה ערב עליו. אז מי אמר שהיתומים צריכים להחזיר לך את הכסף? אז האם אנחנו חושבים לצררי אטפסי, שהוא נתן לו משהו ששווה כסף. אז הגמרא אומרת במקרה הזה שהמלווה הוא גוי והלווה מת, והרב שילם את החוב לפני שפנו ליתומים, אז אפילו למנדה אמר חיישינן לצררי, הני מילי ישראל, אבל עובד כוכבים כיוון דבת הרר ועזי, לא חיישינן לצררי. אצל גוי הפרסים לא דפקו חשבון, לא עניין אותם מי הלווה ומי הערב. אם המלווה רצה לפנות לערב קודם, הבית משפט גיבה אותו על זה. אז הלווה יודע שהם עלולים לפנות לערב. אז למה לא לתת נכס לגוי ולסכן את עצמו שאולי הם יפנו לערב ויקחו את הכסף? כן?
פעמיים.
כן, הוא מסכן את עצמו. אז ההיגיון אומר, אני לא צריך לחשוש שהוא נתן לו נכס. לזה אני לא צריך לחשוש. זה
הלווה נתן נכס.
כן, הלווה, אני לא צריך לחשוב שהלווה נתן נכס לגוי.
מה צריך גם לתת נכס וגם ערב? זה בדיוק העניין.
אומר, אם יש ערב, אז הוא לא היה מסתכן ונותן לגוי נכס. אמר לי, אז רב אשי אמר לרב מרדכי, עד רבה, אפילו למען דאמר לא חיישינן לצררי, גם לפי רב פאפא, שאני לא חושש שאולי הלווה נתן לו איזשהו נכס, הני מילי ישראל, דווקא כשהמלווה הוא יהודי, אבל עובד כוכבים, כשהמלווה הוא גוי, והוא יודע שיש סכנה שהוא יפנה לערב, והרי הלווה לא מעוניין שיתרטרו את הערב, מספיק הוא עשה לו טובה שחמיב חתם לו ערבות, הוא לא רוצה שיפנו ויתקו לו בדלת, אז הוא רוצה לוודות שהגוי רגוע, שהוא לא יפנה לערב. אז במקרה כזה, עובד, אבל עובד כוכבים, כיוון דתעני הוא בת הרער ואז לי, מאחר והבית משפט יגבה את הגוי, אם הוא ירצה לפנות לערב לפני הלווה, אילב דעת וסצרר המעיקר, הלואה ומקבלי. אנחנו אומרים שהערב, יש יותר סיכויים שהערב לא היה מוכן להיכנס לזה מול גוי, לולי שיש נכס. כן. אז ממילא יש עוד יותר חשש.
בגלל שזה הערוץ האחרון, אז זה בעצם הטעם להלכה?
ככה זה נראה, אבל נראה בריף פרזרת שם. כן, גם רבה שהוא בטרה, כן. אמרנו במשנה...
לא, אבל בעיקרון זה לא מכריח, כאילו, שהטעם האחרון יהיה...
על פי רוב, זה כן מהמסקנה, כן. תלוי בלשונות קצת, אבל כן. אמרנו במשנה... שרשב"ג אמר שמי שערב לאישה בכתובתה, אנחנו חוששים לקנוניה, אנחנו חוששים שהבעל יגרש אותה, יאמר סליחה אין לי שום נכסים, אין לי כלום, אז ילכו ויגבו מהערב, ואז הבעל ילך ויישא אותה שוב, ואז יש לו את כל הכסף של הערב. אז בגלל זה רשב"ג אומר, מי שמגרש את אשתו ויש ערב, אז הבית דין משמיעים אותו שהוא מודר הנאה על דעת הרבים, שהוא אף פעם לא ייקח את החזרה, ואז הוא אף פעם לא יכול להתיר את הנדר הזה, וגמרנו. אז אומרת הגמרא, דרך אגב, הספונו כותב שהחשש הזה שבן אדם עני אין לו מה להפסיד, והוא עלול לעשות דברים דרסטיים, כמו הקנוניה של המשנה שלנו, הוא אומר, זה החשש שעומד מאחורי המושג של עבד עברי בפרשה שלנו. למה התורה אומרת שאדם שגנב נמכר בגניבתו? כי אחרת, מה האיום שאתה עושה לעני שאין לו כלום? מה האיום שאתה עושה עליו כדי שהוא לא יגנוב? הוא אומר, מה יקחו ממני? אין לי בית, אין לי כסף, אין לי כלום, אין לי אוכל. אז אני אגנוב, מקסימום ישים אותי בכלא, מה אני מקבל בכלא? שהציבור כל הזמן נותן לי לאכול ומטפלים בצרכים שלי. זה המקרה הכי גרוע. אומרת לו התורה, לא, אתה טועה. אם אתה תגנוב מחוסר כסף, שאתה יודע שאתה בסוף תהיה עבד. אתה תשלם את הגנבה עד כדי שאתה תהיה עבד. אתה תפסיד מזה. אתה מאבד את החופש שלך, זה לא עניין שתשב בכלא וכולם מטפלים בך. לא, אתה תהיה עבד. אז הספון אומר, בגלל זה התורה הייתה צריכה לעשות מושג של עבד, למנוע מצב שאני אין לו מה להפסיד מלגנוב. אז פה במשנה שלנו, אם הבן אדם נהיה עני, יש לנו חשש שהוא יעשה משהו דרסטי, אפילו לגרש את אשתו כדי לתבוע את הערב, כדי לקבל את הכסף, ואז הוא יחזיר אותה.
אבל יש מושג של בית סוהר בתורה, שהספון צריך להגיד
את זה? הוא לא מדבר על בית סוהר, אני מדבר על בית סוהר. הוא מדבר סתם, למה צריך את המושג של עבד? אני מוסיף את העניין, למה לא בית סוהר, למה לא פתרון אחר? בסדר? אני נותן לך את המראה מקום, תראה בפנים. אומרת הגמרא סיפור עכשיו. אנחנו עכשיו יש לנו סיפור. יש בן אדם שקוראים לו משה בר עצרי, והוא האבא של רבונה, וכנראה שהיה לו כסף, והבן שלו רבונה לא קיבל מהכסף הזה. אז רבונה הוא במצב מאוד מאוד דחוק. אומרת הגמרא, משה בר עצרי ארבה דקטובתא דקלתי, הוא היה ערב על הכתובה של הקלה שלו, אשתו של רבונה. הווה רב הונא ברי צובה מרבנן, הווה הוא היה תלמיד חכם ודחיק עלי מילתא, היה לו דחוק. מה אמור לעשות? אז לא היה לו שום כסף לרב הונא, היה במצב שלא היה לו אוכל לשים על השולחן. אמר רבי ליקה דנזל דנסווה יצא לרב הונא, אף אחד לא יכול ללכת לתת לרב הונא יצא דנגר שלי דביטו, שהוא יגרש את אשתו, וטייזל, אז היא תלך, אין לו כסף, הוא לא יוכל לשלם את הכתובה, ותגבי כתובה מאבוה, ואז היא תגבי את הכתובה מאבא שלה מחמיב, ועד הנדרה, ואז רבונה יתרתן איתה שוב. למה אין אף אחד שיכול לתת לו את היצעה הזו, ואז לפחות רבונה לא יירב? אמר לרב והידירנה נתנן, איזה פתרון זה? כתוב במשנה שהוא לא יכול להתחתן איתה שוב, שהוא צריך לקחת נדר, רשב"ג אומר. אמר לאבי, אתה כל דה מגרש בבית דין המגרש. מה זאת אומרת? זה אם בית דין מורה בגירושין. אבל בן אדם יכול לעשות גירושין, לקחת סופר, ובינו לבין עצמו לקחת שני עדים ולעשות גירושין. אם זה בבית דין, אז הם יעשו, על פי המשנה, ידירן הענה. אבל הגט לא פסול, אם הוא לא עושה את זה, אז שיעשה את זה, לא כתקנת חכמים. ואז הוא יהיה לו את הכסף. רגע, כן, אבא שלו יתבע אותו, אבא שלו יהיה שמח שהם יתחתנו שוב. אומרת הגמרא, לסוף בגלל מילת דכהנו, התברר שרבונה היה כהן והוא בכלל לא יוכל לקחת את אשתו חזרה, אז זה לא יצא טובה בשבילו. אמר רבי, היינו דמרי אינשי בתרן יעז לעניות, העניות רודפת אותו. גם אם יש יצא שהוא יכול לצאת מנה משום מה, בשבילו זה לא ילך. ומי אמר רבי אחי? הגמרא אומרת, אוקיי, אחרי כל הסיפור הזה, איך אביי רצה לתת עצה כזו לרבונה לגרש את אשתו, שאבא שלו ישלם את הכתובה, אחר כך הוא יחזיר אותה, איך זה מסתדר? ואמר אביי, זהו רשע ערום, זה המציע עצה למכור בנכסים כרשב"ג. אנחנו למדנו שיש דין שאם בן אם בן אדם, מה זה רשע ערום? אם בן אדם
נבל מושכר, משה את ביתו,
אז
שאל ביתו מחתן אותה אחרי שהיא בוגרת.
אז אנחנו למדנו שאם יש דין שבן אדם נותן מתנה לחברו, נותן לו קרקע, הוא אומר, אחריך אני רוצה שהקרקע תעבור לפלוני. אז אמרנו שהמקבל את המתנה, הוא לא אמור למכור את הקרקע, כי הוא יודע שמי שנתן לו את המתנה רצה שאחריו זה יעבור לפלוני. אבל אם הוא מחר המחר קיים, והגמרא אומרת, מי שייתן לו את היצע הזו למכור, ואז הוא בעצם עוקף את רצון נותן המתנה, הוא רשע ערום. ככה אביי לימד. אז אנחנו רואים שלפי אביי, אם אתה הולך נגד רצון הנותן, אתה יודע מה דעתו, זה נקרא רשע ערום. אז איך זה שפה, הרי האבא לא רוצה לתת את הכסף לבן. אז איך אתה מסיל לו היצע ללכת נגד רצון האבא, לקחת את הכסף מתוך ערבות? זה נגד השיטה של אביי. עונה הגמרא, בנו שני וצובם רבנן שני, זה לא אותו דבר, זה הבן שלו. זה לא גורם שהירושה תצא מאיפה שהוא באמת רוצה, בסוף הוא יודע שזה יגיע אליו, הוא סך הכל תמיד חכם אני, וזה מקרה דחוק. אז בגלל זה אתה מצרף את כל הדברים, אתה אומר במקרה כזה, אם אתה מסיל לו היצע איך שהאבא בסוף יעביר לו משהו, בסוף יעביר לו במילא, אז זה לא נקרא רשע ערום. טוב, ת, כמובן שיש פה הרבה מה לעבוד, מה הולך פה. הלאה. שואת הגמרא, איך כל הסיפור הזה היה מסתדר במילא? והערב הוא וקיים עלן ערב דכתובה לא משתבד. איך הם היו טובים את הכסף ממנו? הרי ערב כתובה, אנחנו נראה, זה הדף הבא, הוא לא משובד בעצם. אז מה היה פה ההיצעה שהם על ידי זה יוכל להוציא את הכסף ממנו? למה?
לא משתעבד, אז מה
הוא? זה נראה בדף הבא, הגמרא דנה. מה הוא כן חייב? אומרת הגמרא, לא, כי טוב, אנחנו נראה, במסניית הגמרא לרבונה היו נכסים, רק שהיה שידפון. היה לו נכסים, רק שהם היו במצב גרוע מאוד, היה שידפון, לא היה לו מה לאכול מהם. אז אתה צריך, כדי להוציא ממנו, הוא צריך להיות משובד, אבל הוא לא משובד. אז אומרת הגמרא, פה זה היה מקרה מיוחד. קבלנה, האבא משה בר עצרי, הוא הסכים להיות ערב קבלן על הכתובה של הקלה. הניח למד אמר קבלן דכתובה, אף אגב דלת לנכסה לבעל משתבד שביר. אלא למד אמר ידי שרק מתי משתבד ערב קבלן על כתובה, דווקא אם לבעל עצמו יש נכסים, אז הוא אומר, טוב, אז גם אני אשבד את הנכסים שלי, משתבד, אילת לי לא משתבד, אבל אם אין לבעל נכסים, גם ערב קבלן לא משתבד, מה יקרה למימר?
לא הבנתי, למה? מה זה קשור אחד לשני ואחד למצב הנוכחי של הבעל? הוא משתבד לכל אופן. עכשיו, אם בזמן שרוצים לפרוע את החוב ואין לה לובה את הכסף, אז הולכים לערב. לא הבנתי מה... מה זאת אומרת? צריך להיות לך סכום מסוים של כסף או נכסים בזמן החתימה של הערבות, כאילו? זה הכוונה?
קודם כל, אם הערבות מכילה שיבוד, אז השיבוד רק יכול לחול על הנכסים שהיה לו בזמן שהוא חתם את זה. זה דבר אחד. דבר שני, הגמרא אומרת שהערב ישבד...
מה זה נכסים? רגע, זה כסף? מה?
כסף או קרקע. אוקיי. הקרקע משתבד, הכסף לא משתבד. מה שאני עושה עם הכסף זה ענייני. אתה תבוא למשה בן עצרי, משה בן עצרי יאמר, החשבון שלי ריק, אין לי כסף. אתה רוצה לקחת מהקרקע שלי? הקרקע שלי לא משובדת לכתובה.
הערב, כן?
כן. משה בן עצרי הוא הערב, האבא של רבונה. אז הגמרא אומרת, אז איך תכננו להוציא את הכסף ממשה בן עצרי?
סליחה, אני הבנתי את זה אחרת.
אז הגמרא אומרת, משה בן עצרי, האבא היה ערב קבלן. ערב קבלן כן משבד נכסים. שואלת הגמרא, ערב קבלן רק משבד נכסים, אם לחתן יש נכסים. אבל אם לחתן אין נכסים, אז גם ערב קבלן לא מוכן לשבד את הנכסים של עצמו, כשהוא לא יודע שזה מגובה בנכסים של החתן. אם לחתן יש קרקע, אז הוא אומר, בסדר, הקרקע שלך משובדת אחריך אני.
אם יש לו מזומן, לא טוב.
אם הוא היה רוצה, אבל משה בן עצרי, מי אמר שהוא יסכים לשלם?
רגע, אתה מדבר עכשיו על החתן או על הערב?
אני אדבר על מה שאתה רוצה. אני איתך.
לא, אני הבנתי שאתה אמרת. רגע.
ניתן הקדמה עם המסקנות?
בואו
רגע נעשה את הגמרא בסדר הפוך. בן אדם מתחתן והוא לוקח ערב, בוא נאמר אבא שלו מוכן להיות ערב, אז הגמרא אומרת סתם ערב הקרקע שלו לא משובדת. זאת אומרת אם מגיע שלב של גירושין, הוא יכול לומר אין לי כסף, אתם לא יכולים לגעת לי בקרקע, היא לא משובדת. אז הערב הזה הוא ערב קלוש. אומרת הגמרא, מה אם הוא ערב קבלן? אז הגמרא אומרת זה תלוי, אם לחתן בזמן החתונה היה קרקע, אז גם הערב קבלן שיבד את הקרקע שלו. אם לחתן לא היה קרקע, אז הוא לא שיבד את הקרקע שלו. הוא לא משבד את עצמו יותר מהחתן, גם שהוא ערב קבלן. אז הגמרא אומרת, איך חשבו להוציא את הכסף מאבא של רבונה, ממשה בן עצרי? אז הגמרא אומרת, הוא היה ערב קבלן. אז הגמרא אומרת, אז מה אם הוא ערב קבלן? זה רק מועיל אם לרבונה היו נכסים. תשובה, אומרת הגמרא, איבא את אימא, מיה והבלי והשתדו, היה שידפון. הם נגמרו, הם לא היו שווים כלום באותו רגע. אז בגלל זה היה כוח ללכת אחרי הנכסים של אביו. בבית אמא, אבא לגבי ברי, שיבוד אמש עבד נפשי. כל זה זה בכללית. כן, אבא הוא מוכן. זה הבן שלו. דאיתמר, ערב דכתובה דברי הכל לא משתבד. קבלן דבעל חוב דברי הכל משתבד. מה יהיה עם מציאות קבלן דכתובה או ערב דבעל חוב, אם הוא לא ערב קבלן על חוב רגיל או הוא ערב קבלן על הכתובה, פליגי, זה מחלוקת. מר סבר, אי אית לי נכסי ללווה משתבד, אי לית לי לא משתבד. הוא אומר, תלוי בך, אם אתה לווה יש לך קרקע, אני מוכן להיות משובד אחריך אם אני ערב קבלן או אם אני ערב על חוב רגיל. אם אין לך אז גם אני לא משבד, וזה הגיוני מאוד, כן? ומר סבר, בין אידלה ובין לדלה משתבד, ואימא בן אדם מוכן לשבד את הקרקע שלו כשהוא ערב קבלן על כתובה, או כשהוא ערב על חוב רגיל, והגמרא אומרת מסקנה, והלכת ערב בין אידלה ובין לדלה משתבד, באופן כללי תערב חלק מהערבות זה השעבוד של הנכסים שלו, בר מערב דכתובה, דף אגב דית ללבעל לא משתבד, ערב של הכתובה לא מוכן להיכנס לזה. הוא עושה להם טובה, הוא רוצה שהם יתחתנו, אנחנו נראה בדף הבא, שבעצם כל השיקול שלו זה מצווה, אני רוצה שיתחתנו, אני אחתום ערבות, אין בעיה, שיתחתנו, שחיים טובים, אבל הוא לא בדיוק כל כך מעוניין בערבות הזו. זה לא כמו ערב על קניית בית או משהו אחר.
הוא רוצה שישארו נשואים, לא שישארו דכתובה, כן.
כן. מי טיימה, מצווה עוד עבד, ולב מידי חסרה. הוא אומר, נו, מה, אישה כל כך חשוב לה, כתובה עם כל כבוד, היא רוצה להיות נשואה, אני לא לוקח ממנה כלום, נסך כל חותם ערבות שהיא תרגיש טוב להתחתן, אבל האמת, כל העניין פה זה שהיא תרגיש טוב להתחתן.
אישה מגיש את הרב בעצם, כן?
כן, האישה, האבא שלה, כן.
אתה יודע, אתה מצוי בעבריות העולם.
אמר רב הונא, שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו והוא שוכב על ערש דווי, הוא מקדיש את הכל ואמר מנה לפלוני בידי, שמו הכל הקדש חוץ מהמנה שאני חייב לפלוני. אז אנחנו נראה שאם זה בן אדם לחברו, הוא באמצע לחלק את הנכסים, הוא אומר לילדים אני חייב לפלוני מנה, אז אנחנו אומרים, יכול להיות שהוא סך כל רוצה שהם יחשבו שהוא לא כל כך עשיר באותו רגע. הוא לא רוצה שכולם שם, אומרים, אבא שחיים שלו מיליונים. אז הוא אומר, לא, מיליון דולר אני חייב לאחר. מה שנשאר, ה-350,000, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה. הוא עושה חשבון, אחרי שאני אמור אותו, תסתדרו. אז, אבל זה לא אומר שהוא חייב לאחר. בהקדש אנחנו אומרים,
למה שנחשוב שהוא משלם לאחר?
נראה עוד רגע. אמר רב הונא, שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי, אני בעצם חייב מנה לפלוני
נאמן. אף על פי שאנחנו יודעים שהוא הקדיש את כל הנכסים שלו,
אבל הוא הקדיש, איך שהוא הקדיש, הוא אמר ומנה אני חייב לפלוני, כל הנכסים להקדש מנה אני חייב לפלוני. אז אומרת הגמרא, חזקה,
תוך כדי דיבור גם בטח מנחה.
הגיוני, חזקה, אין אדם עושה קנוני על הקדש. הוא לא עושה טריקים עם הקדש. הוא שוכב על ערש דווי ואומר, אני נותן את הכל להקדש, חוץ מהמנה שאני חייב לפלוני, הוא לא משחק משחקים. באמת, הוא היה חייב מנה לפלוני. מתקיף לרב נחמן, וכי עושה אדם קנוני על בניו, ומה עם הילדים שלו? הוא כן עושה משחקים. תראה ושמואל דאמרי תבר, שכיב מרע שאמר, מנה לפלוני בידי, אז זה תלוי. אם הוא אמר, תנו, אם הוא אמר אני חייב לפלוני מנה ותיתנו, אז נותנים לו. אמר לא אמרתנו, אז אין נותנים לו. למרות שהוא אמר מנה לפלוני, אולי אחר כך הוא נזכר שהוא כבר שילם. אומרת הגמרא, אלמה אדם עשוי שלא להשביע את בניו. בן אדם לא רוצה שהילדים יחשבו שהוא כל כך עשיר, אז אולי גם פה הכנה מאדם עשוי שלא להשביע את עצמו. הוא לא רוצה בהקדש כל מי שנמצא בחדר יחשוב, או, כמה מיליונים הוא עכשיו נתן להקדש, הוא כזה עשיר, לא צריך תאי נרש להם כשהוא על ערש דווי. אז למה אתם חושבים שפה המנה באמת הוא חייב לפלוני? עונה הגמרא, כי כמה אבו נהד דנקית שטר, שם מדובר באמת שהוא מחזיק שטר, שהלווה מגיע לבית, הוא אומר, הנה הוא חייב לי את הכסף. ופה תמשיך בעזרת שם בשיעור דף יומי של יום שישי, זה דף מאוד קל, הדף של יום שישי. מזל טוב לכל המסיימים ביום שבת קודש, ביום ראשון נתראה עם כבוד הרב נירל, שיעביר את הדף יומי לימים הקרובים.